did it. ברוך השם. אז קדימה, אנחנו נמצאים בעצם בהקדמה, אנחנו רוצים לסיים את ההקדמה. בשיעור הקודם אנחנו הסברנו בעצם מה זה מוסר. מוסר זה לבנות את האישיות מידותית, בסדר? אני רוצה להרחיב טיפה את הדבר הזה ולהסביר נקודה שהיא תעזור לנו גם בהמשך הדרך. אז ככה, איך אפשר לקנות מידות טובות בעצם? בסדר? זאת השאלה. איך אנחנו קונים מידות טובות? כל נושא של שינוי מידותי, על זה אנחנו מדברים. זה קשור בעצם למערכות שהרמב״ם יסביר אותן, אבל אפשר להגיד שכדי לשנות מידה פנימית, צריך לשנות הרגילים. למה זה ככה? אני אסביר את הדברים בצורה פשוטה. תראו, אנחנו, יש לנו תבניות חשיבה בראש. התבניות חשיבה האלה בראש, הם נובעים ממידות פנימיות שמשפיעות על החיים שלנו. כן, נגיד בן אדם שהוא כועס. אז מה זאת אומרת הוא כועס? הוא כועס בגלל שאם הוא רואה משהו מסוים, אז זה לא מתאים לו, זה מכעיס אותו. אז יש דבר שהוא קולט מהמציאות, אתם יודעים? לא מסובך. הוא קולט משהו מהמציאות. המציאות מפעילה משהו פנימי. והפנימי הזה, יש לו השלכות. אז הוא כועס, אז הוא צועק, אז הוא מקלל, אז הוא... יש דברים שאני קולט את המציאות. המציאות היא נכנסת בתוכי, וכשזה נכנס בתוכי יש איזה מנגנון מסוים, פנימי, שהוא שייך לאישיות שלי, לאישיות הפנימית שלי. ואז... האדם מגיב בצורה מסוימת. ולכן, הרבה פעמים, לשנות מידה זה לשנות הרגלים. לשנות את ההרגל, לשנות את הקליטה של הדבר, לשנות את המעשים, לשנות את הפנים. לכן, יש קשר מאוד מאוד הדוק בין האהבות של האדם לבין מה שהוא קולט במציאות. אז זאת אפשרות אחת. והרמב״ם, נראה את זה בפרק רביעי, בעזרת השם, הרמב״ם הולך בכיוון כזה שאפשר על ידי שינוי הרגלים לשנות דברים פנימיים. זה דבר מחודש. אפשר לקחת דברים חיצוניים לכאורה, הרגלים, לשנות את ההרגלים האלה, זה נלמד איך עושים את זה, הרמב״ם מסביר איך עושים את זה בפועל, ואז זה משנה דברים פנימיים. אבל אפשר על ידי דברים אחרים, אפשר על ידי לימוד, אדם לומד על המידות, אז הוא משתכנע בפנים שזה לא מתאים, או שזה כן מתאים, או שאתה צריך לראות ככה, או לראות ככה, נגיד, מי שלומד נתיבות עולם של המהר"ל, אז המהר"ל לוקח בעצם מידה, והוא מסביר, למה זה כל כך חשוב, למה זה כל... מביא מאמרי חז"ל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כדי שתבין את החשיבות, ואז כשאתה נפגש עם הדבר, אתה רגע, רגע, אבל זה חשוב להיות ככה, זה חשוב לעשות ככה, וכו'. הדרך השלישית, זה על ידי שימוש תלמידי חכמים. זאת אומרת, אדם שהוא רואה אנשים שחיים בצורה נכונה, מידותית אני מתכוון, ואדם מבחינתו זה מקור השראה, ואז הוא רואה איך אדם חי בצורה נכונה, ואז הוא לוקח את זה לליבו. למה הסברתי את כל הדבר הזה? כי עכשיו אנחנו מדברים על ההקדמה. בהקדמה הוא כותב ש... אין אצלנו מעלה למעלה מן החסידות, זולת הנבואה, והיא המביאה אליה, כמו שכתוב, חסידות מביאה לרוח הקודש. ואז הוא אומר שזה מביא לשלמות גדולה, קצת לפניכם, ואושר אמיתי. טוב, אז עד כאן, זה נראה לי שהסברנו טוב את הדבר הזה. הסברנו גם למה אדם, למה הרמב״ם רוצה שאדם ישנה את המידות שלו, הסברנו שהמידות זה בעצם החיים עצמם, ואדם שרוצה להיות חסיד, זאת אומרת להידבק באלוקים, הוא צריך לפתח את הרצון שלו, ועל ידי לימוד מוסר הוא משנה את האישיות שלו. לכן לימוד מוסר הוא כל כך חשוב. עוד הערה אחת אני רוצה להגיד בזה, שאילף דווקא קשורה לפה, היא קשורה לכל לימוד מוסר. כמובן, שאם אני לומד מסילת ישרים, או כל ספר מוסר אחר, זה לא משנה. הרמב״ם זה ספר יסוד במוסר, אבל זה טיפה אחר. הוא מסביר את הנפש, הוא מסביר מה פועל בנפש. עוד לא התחלנו ללמוד את זה, אבל זה מה שבעזרת השם יהיה. אבל כל מי שלומד מוסר, אז הוא לומד נגיד מסיעת ישרים. אז אתה לומד משהו במסיעת ישרים. אז הוא אומר, זה ככה וככה, וזה חמור וזה לא חמור. אדם יכול ללמוד את מסיעת ישרים ולא לעשות שום עבודה פנימית. זה מאוד מאוד חשוב. אדם יכול ללמוד מסיעת ישרים מבחוץ. מה זאת אומרת? הוא קורא מה שכתוב, אז ריזות זה ככה, וזהירות, וצריך לעשות ככה וככה. אבל בסוף, מה אתה לוקח לחיים שלך, זה מה שחשוב במסיעת ישרים. ולכן, מסיעת ישרים, פעם שמעתי המתחם גדול אומר, כשלומדים מסיעת ישרים, אז על ההתחלה מה אתה אומר? אתה אומר שהרמח"ל היה צדיק. וכשאתה מסיים את הספר, מסקנה סופית, הרמח"ל היה צדיק. אבל זה לא קשור אליי. לכן כשאדם לומד ספרי מוסר, לא משנה איזה. הוא לומד משהו ואז הוא צריך לעצור ולהגיד, איפה אני מול הדף הזה שקראתי, מול הפרק הזה שקראתי. איפה אני נמצא, מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לשפר, למה אני רחוק, איך אני רחוק, כמה אני רחוק. כי אחרת זה ללמוד ספר שהרמח"ל כתב בעצם על עצמו. אז מה המסקנה? הרמח"ל היה צדיק. מה זה עוזר לנו? לא עוזר לנו בכלום. דרך אגב, חידוש, אני אומר לכם חידוש, הרמח"ל היה צדיק גם בלי שאני אגיד את זה, וגם בלעדינו. זה בכלל לא הנקודה, הרמח"ל לא כתב את הספר בשביל... הרמח"ל כתב ספר בשבילי, בשבילי שאני אלמד את הדברים, אחרי שאני לומד את הדברים, אני אומר, רגע, רק שנייה. אבל הוא אומר ככה, ואיפה אני נמצא? לא, אני לא שם. איך אני אעשה כדי להיות שם? איך אני אעשה כדי שאני אוכל להתקרב לנקודה, למדרידה שהוא מדבר עליה? ולכן, אני אומר לכם, נימה יסי, כן? נימה יסי. מי שרוצה ללמוד מסיעת ישרים, כל ספר אחר, תלמדו. אחרי שאתם לומדים, לא תגידו, אז הרמח"ל אומר כך וכך. נכון, זה מה שהוא אומר. אבל צריך לעצור ולהגיד, ואיפה אני מול מה שכתוב? אחרת לא עשינו כלום. אחרת בעצם אנחנו יכולים לצטט עד מחר את הרמב״ם, את הרמח"ל, את הרב קוק, את ה... לא משנה מה, לא משנה מי, אנשים גדולים, גדולים, גדולים. אבל זה לא פעל עליי. לכן הלימוד האמיתי של מסיעת ישרים זה לימוד שלי עם עצמי מול הטקסט הזה, מול המילים. המילים האלה, אני קורא אותם ואני אומר, רגע, ואיפה זה פוגש אותי? אתה שמה? אתה לא שמה? איך אני אעשה עכשיו כדי להיות שמה? איך אני אעשה כדי להיות יותר שמה? אחרת זה לא עובד. אחרת זה מילים. אומרים המון המון מילים, 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 מילים. בסדר, אז עם חלמה שצריך ככה וככה. ונקיות, וזה, ומתווכחים. בסדר, אפשר להתווכח, אבל השאלה אם אתה תופס את הנקודה שהיא שייכת אליך. בסדר, נקודה ברורה, זה הקדמות כאלה, אנחנו בהקדמות. זה העושר האמיתי. העושר האמיתי שמתכוון הרמב״ם, שזה בעצם פתאום בן אדם רואה, שהוא לוקח את זה ברצינות ומתקדם. טוב, אני מסיים עכשיו את ההקדמה, ודע. כי הדברים שאומר בפרקים הללו, ומה שיבוא מן הפירוש שלם עניינים שחידשתים אני מליבי ולא פירושים שאני מצאתים אלא עניינים מלוקדים מדברי חוכמה, חכמים, ממדרשים, מתלמוד וזולתו בחיבוריהם וגם מדברי הפילוסופים הראשונים והאחרונים ומחיבורי הרבה בני אדם ומתקבל האמת ממי שאמרה. טוב, אז מצטטים הרבה את הרמב״ם הזה, מקבל את האמת ממי שאמרה. אני רוצה לסיים את זה טיפה. הרמב״ם פה אומר דבר מעניין מאוד, הוא אומר שהוא, אתם יודעים מה, נקרא עוד שתי שורות, אפשר שאבין לפעמים עניין שלם שהוא מנשון איזה ספר מפורסם, אין בכל זה רואה, ואיני טוען לעצמי מה שאמרו המשכנוי, ואיני לימודי בכך, ואף על פי שלא אזכיר, אמר פלוני או אמר פלוני, לפי שזה הריחות שאין בה תועלת, אולי יגרום שיכנס בלב מי שאינו מקובל עליו, שם אותו אדם, שאותו אדם הנפסד. יש בו כוונה רעה, שאינה תנאי ידועה לו. לפיכך נראה לי להשמיד שם האומר, כי מטרתי שתושג התועלת לקורא, ולבאר לו העניינים הכרוסים במסכת. אז הרמב"ם אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אני לא מחדש פה כלום. אני לא בטוח שהרמב"ם לא מחדש פה כלום, כן? זה מאוד מאוד דומה להקדמה אחרת, נכון? מה הרמב"ם אומר? הכל דברים ידועים, אני... בסדר, זה מהנבא שלי. אבל בסוף הרמב״ם, הרמח"ל, הגדולים, הם מחדשים הרבה דברים. אבל הרמב״ם אומר דבר מאוד נהנה. הוא אומר, אני הולך להגיד לך דברים שניקטתי מכל מיני מקורות. מקורות יהודיים, חז"ל, במדרשים, בתלמודים, אבל גם מקורות מפילוסופים שהם לא מעם ישראל. למה? כי אני בחנתי את הדברים. ואני אומר שהדברים האלה יכולים לעזור לבית אדם לשנות את, את העולם שלו, את העולם הפנימי שלו, את העולם המידותי שלו. ולכן אני אגיד לך, אבל אני כותב בלי לשים שמות. למה? אם אני אגיד לך את השמות, אתה תגיד, אה, מה? זה גוי, זה אריסטו, זה ככה, זה ככה, זה לא, לא שייך, כן שייך. לכן אני אומר לך, תקרא את הספר הזה, זה בלי מקורות. הוא כתב ספר הלכה בלי מקורות, הוא כותב ספר מוסר בלי מקורות. אבל הרמב"ם פה זה דבר מופלא. ולכן הוא אומר, קבל את האמת ממי שאמרה, מה זה משנה אם זה גוי אמר? עכשיו, לא לחשוב לרגע שהרמב"ם הוא העתיק את אריסטו ואת הפילוסופים היוונים. הרמב"ם זה רמב"ם, זה לא אנשים כמונו. הרמב"ם בחן כל דבר ובדק האם זה מתאים לתורה, האם זה מתאים לדברי חז"ל. ויש דברים שהוא לקח מהפילוסופים היוונים, ויש דברים שהוא זרק, ויש דברים שהוא לא מסכים, ויש דברים שבכלל לא מסכים, ויש דברים שבכלל הוא אומר, זה לא לעניין. אבל יש דברים שהוא לוקח אותם. לכן קבל האמת ממי שאמר, מה שכתבתי פה, בדקתי, מסונן, הכל בסדר, אפשר להשתמש בזה. אנחנו ממש חיים ככה. לפעמים אתה קורא איזה משהו, אני לפעמים מביא חצי מהאינטרנט דברי תורה כבני שבת, באינטרנט את כל העלונים, אתה לא חייב לזה. בסדר? עלוני שבת, יודעים? אתם לא יודעים מה זה. יש עלונים בשבת, ספרייה שלמה שצריך להספיק בבית כנסת. אז לפעמים אני רואה איזה קטע יפה כזה, אני מצלם אותו, ובשולחן, שבת, אני אומר, חבר'ה, ראיתי לילדים, אני אומר להם, אני ראיתי משהו יפה. זאת אומרת, מה השאלה הראשונה שואלים? מי כתב? למה? כי בשכל, זה ישר מתחלק. מי כתב? הרב, לא משנה, השם שמור במערכת, ודאי לא נכון. לא משנה אם הוא אמר, מה פתאום זה לא נכון? הרב האופש, איזה יופי. אבל לא שמעת מה הוא אמר, עוד לא... אי אפשר ככה. בוא תקשיב, תראה מה כתוב. לא, תגיד מי אמר. אם אני לא יודע מי אמר, אני לא יודע מאיזה עמדת נפש להתייחס. אבל אז לא עמדת נפש, תדון בדבר. אי אפשר לפסול כל מי שה... והשם שלו מתחיל ב-X, וזה לא שייך. נכון? צריך מאוד... אם אתה אומר שהרב קוק אמר, איזה יופי, אתה בכלל לא מבין מה כתוב, זה לא משנה. אם אתה אומר הרב, לא נגיד שם בכלל, אז מה פתאום, איזה שטויות, מה? איך הוא אפשר לכתוב את זה ככה? לכן תמיד אני אומר להם, אני לא אומר לכם. תגידו לי אתם, וואי, זה קשה, הכי קשה. זה מאוד קשה, נכון? מאוד קשה, תחשבו על עצמכם, תמיד אתה רוצה כיוון. אתה רוצה כיוון. כיוון הוא נכון או לא נכון, אני רוצה קודם כל לדעת. אחרי זה אני אתחיל להגיד איתך. לפעמים צריך להתייחס לדברים. אז הרמב״ם, זה מה שהוא אומר פה. הרמב״ם אומר, אני לא אומר לך שמות. הנה, הוא עושה בדיוק. לא עושה בדיוק. אני עשיתי כמו שכתוב פה. הוא לוקח קטעים מכל מיני מקומות, אומר, זה יכול לעזור. רגע, הרמב״ם, תגיד מי אמר. אולי זה גויים, אולי זה אריסטו, אולי זה יוונים, אולי זה זה, אולי זה פה. אדוני, אני אומר לך עכשיו דברים, דברים נכונים, בדקתי אותם. באיזה הכשר זה? באיזה הכשר זה? עכשיו הרמב״ם. זה לא קטלקליה בשום כיוון, כן? אם הוא נותן הכשר לדברים, גם אם זה אנשים חיצוניים שעברו דברים מסוימים, אז ודאי שיש להם מקום. לא כל בן אדם, בגלל שהוא גוי, בגלל שהוא ככה או ככה או ככה, הוא לא יכול להגיד דברים חכמים שאפשר להשתמש בהם. זה מה שהרמב״ם אומר. היום המשפט הזה, בטח כששמעתם אותו, קבל האמת ממי שאמרה, זה קצת פלורליזם, זה הפך להיות בטח. הרמב״ם זה לא בדיוק מה שהוא אומר. הרמב״ם אומר, אני בחנתי את זה. אני בדקתי מדרשים, בדקתי תלמודים, בדקתי פילוסופים, ועל זה אני הולך למשפט. טוב, אז אנחנו סיימנו פחות או יותר את ההקדמה. ההקדמה הזאת נותנת זה כיוון, אנחנו הולכים לדבר על שינוי מידותי, כדי לדעת את השינוי המידותי האלה, אנחנו צריכים להיכנס עמוק עמוק בפרק א' ב', ייקח הרבה זמן להסביר כל כוח שיש באדם, כל הכוחות הנפש שיש לאנשים, ואנחנו בכללה, ולאט לאט, אחרי שתלמד מה קורה איתנו בנפש, נוכל להתייחס יותר לבעיות המידותיות ויותר לפתרונות של ה... אז אנחנו נתחיל בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, את פרק ראשון. דע. עכשיו אנחנו בפרק ראשון, מתחילים את עצם הדבר, יש לו הקדמה לכוחות, ואני קורא, דע. כי נפש האדם, בסדר אתם איתנו? ערבית לא שיעור, נכון? שיעור ערבית, 8:10, זאת אומרת ש... לא, כי אמרו לי...
בעצם אולי לא...
כן?
אולי בגלל הרוחות,
אה? זה ב7:15 מתחיל, זה צריך
לשאול. ב7:15?
כן, אמרו ש7:15 צריך להפסיק, וככה אמרו הגבים. בסדר. אז לא אין לנו עוד הרבה זמן. דה! היא נפש האדם, נפש האדם. ויש לה פעולות הרבה שונות. או, בסדר גמור. נפש האדם, נפש האדם. מה זה כל כך חשוב? אני רוצה להיות צדיק. מה אני צריך לדעת שנפש האדם? אחת, או שתיים, או שלוש, או שמונה. בוא נראה. יש שנקראות מקצת אותן פעולות נפשות, נפש חשבו, בכך שיש לאדם נפשות רבות. כמו שחושבים הרופאים. הרופאים, לא רופאים, אנשים שפעלו פילוסופים היו גם רופאים. לכן זה גדולים בשכל, זה אנשים שהרמב"ם מאוד אוהב אותם, מאוד מכבד אותם. בזה הוא לא מסכים איתם. עד שפתח גדול הרופאים, הוא כתוב שזה פרטס, שהנפשות שלוש, יש נפש טבעית, יש נפש חיונית, ויש נפש נפשית שהיא הרבה יותר רוחנית, עליונה, ויש שהם נקראים כוחות וחלקים, עד שאומרים חלקי נפש. שמות אנו משתמשים בהרבה הפילוסופים, ואין כוונתם באומרם חלקים שהיא מתחלקת מתחלקות, כהתחלקות הגופות, זאת אומרת הגוף, אלא הם מונים פעולותיה השונות שהן לגבי כללות הנפש, וחלקים לגבי הכללות המחוברות באותם החלקים. טוב, אז אומר הרמב״ם, אין חלוקה בנפש. הנפש היא מציאות אלוקית. והיא מכנסת בתוכה פעולות שונות. אבל הנפש היא נפש אחת. מה זה כל כך חשוב לרמב"ם? להסביר לנו שזה נפש אחת. מה זה כל כך חשוב? פילוסופים אומרים יש שלוש. מה זאת אומרת? יש, אצל הפילוסופים, יש מפלסי חיים. יש את המפלס היותר טבעי, יש מפלס יותר חיוני, לא יודע מה ההבדל. יש מפלס או רבדים שנקראים נפשיים. אומר הרמב״ם, זה טעות איומה. מה הטעות כל כך איומה? אני למשל מכיר את עצמי, ואני יכול להגיד לך שלפעמים אני מרגיש שאני מאוד מאוד מחובר לעניינים המאוד, נקרא לזה, בהמיים, חייתיים, שבתוכם. ויש דברים שאני לפעמים יכול לקרוא שיר, או לכתוב שיר, או לנגן בפסנתר. אני לא יודע לנגן, אבל אני נגיד אדם שיודע לנגן. אז לנגן בפסנתר. אז אני מכיר שיש מפלסים, אז למה הרמב״ם כל כך מתנגד לזה? למה הרמב״ם כל מתנגד לזה? חוץ מזה. בעצם כשאני מסתכל על החיות ועל הבהמות, יש דברים שאנחנו ממש, 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 ממש קשורים אליהם בצורה ברורה. בהמה אוכלת, ואחר כך היא מפרישה פסולת, זה לא כזה חיוש. וגם אנחנו אוכלים, יש לנו פעולות שמאוד מאוד באמתיות או טבעיות כאלה. אז למה הרמב״ם כל כך מתנגד? היסוד ברמב״ם הוא כזה, וזה יסוד מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב, הוא מלווה אותנו במשך כל הספר, מלווה אותנו. תראו, כשאדם אומר שבעצם יש מפלסי חיים, אז מה? דרך אגב, הרמב״ם לא מוכיח, נכון? מה המילה הראשונה במשכון הפרקים?
דע.
מה זה דע? דע זה, אני אומר לך, זה עובדה, דע. נכון? בזוהר כתוב הרבה פעמים דע. דע זה מילה בזוהר, בשעה זה לא מופיע. אבל במקובלים משתמשים בדע. הרמב״ם אומר דע. מה זאת אומרת דע? דע זה לא, אני לא משכנע אותך בשום טיעון, לא מסביר לך. אלא אני מסביר לך את הדברים בעומק הראוי, שמה? שיש נפש אחת. מול נפשות שונות. מה זה כל כך משנה? אני אסביר. לפני שאתה רוצה לשנות דברים פנימיים ולתקן מה שיש לך בפנים, אתה צריך להבין שאתה חי כאורגניזם אחד. או בעברית אחרת, אתה יכול לקדש את האישיות שלך בכל רבדי החיים. יש רבדים שונים, אבל בסוף יש משהו אחד שתופס אותי. מה הדבר הזה שתופס אותי? שהנפש היא נפש אלוקית. ולכן אני יכול לקדש גם את הדברים הנמוכים שיש בי, גם הדברים הבהמיים שיש בי, גם הנטיות, היצרים הנמוכים שקיימים בתוכי, הכל אני יכול לעלות. למה? כי בנפש, ביסוד הנפש, שיש בה המון המון פעולות, יש פעולות גופניות, פעולות אינטלקטואליות, יש שכל, יש רגש, נכון, אבל כל הדבר הזה הוא מתחבר לציר אחד. מה הציר הזה שהוא מחובר אליו? שאנחנו אנשים עם נפש אלוקית. ברגע שאתה אומר שלאדם יש מפלצי חיים אחרים ושזה מחולק, אז בן אדם יכול להתנהג כמו בהמה. כי בתחום הזה אני בהמה, בתחום הזה אני בן אדם, בתחום הזה אני משורר. זה בסדר. הנאצים, מה הם עשו במלחמה? הם היו אנשים עם הרבה שכל. והיו אנשים שהיו משוררים, הם היו כותבים שירים, אוהבים פילוסופיה, חילקו. הם אמרו לא, זה יצר חייתי שנותנים לו מקום. זה יצר אחר, זה נטיות אחרות, זה נטיות כאלה. הרבה אומר, זה לא נכון, זה לא תורה. התורה היא שכל הנפש שלך היא נפש אלוקית. ואם הנפש היא אלוקית, אתה יכול לאכול בקדושה. אתה יכול לחיות עם אישה בקדושה. ומה זה קשור? לחיות, מה זה לחיות עם אישה? לחיות עם אישה זה לפרוט ולרבות גם לשרפות. מה זה בקדושה? האדם יש לו נפש אחת. אחת זה אומר שנכון שיש כוחות שונים שפועלים בתוכנו, אבל האדם הוא אדם שהוא מונע על ידי כוח אלוקי. ולכן, האוכל שאוכלים מברכים עליו. מה קשור? מה קשור? זה אוכל. אוכל זה אנרגיה. אנרגיה בשביל שנעשה דברים. בשביל שתהיה משורר, בשביל שתהיה תלמיד חכם, בשביל שתהיה לא משנה. לא. האוכל דורש ברכה. למה האוכל דורש ברכה? כי זה אומר שהאוכל הזה, אני יכול לעלות אותו. נפש אדם, נפש אחת. זה דבר שהוא מאוד יסודי ברמה. הנפש זה כמו מנוע של החיים, כן? והמנוע הזה של החיים הוא מנוע אלוקי. כשאתה רוצה לחלק בין הכוחות שיש בך ולהגיד, יש נפש כזאת, יש נפש כזאת, יש נפש כזאת, אתה בעצם מצדיק שבזה אתה יכול להיות קור בהמה. כי יש לנו בפנים דברים שהם קשורים לאינסטינקט החייתי שבנו. זה בסדר, אתה צריך לענות אותו. הרמב״ם אומר, כל החיים האלה, אתה יכול לקחת כל החיים האלה ולהפוך אותם לקדושים. לכן הרמב״ם הוא לא יהיה מוכן להגיד שאדם מתחלק בנפשות. בכוחות, אומר הרמב״ם, יש כוחות שונים. כמו שהוא יסביר בהמשך, יש כוחות שונים, נכון. אבל בנפשות, נפש אחת. אתה אורגניזם אחד. אתה לא יכול להגיד, זה נכון שיש לנו לפעמים יצר רע ויצר טוב, אבל בפנים זה לא מחולק. אתה לא יכול להגיד שאתה עושה דברים רעים, כן, אבל זה בגלל היצר הרע שלי. לא, זה בגלל היצר הטוב שלי. אתה בן אדם אחד. מה זה היצר הרע שלך? אתה. מה זה היצר הטוב שלך? גם אתה. יצר הרע בכלל, זה לא דבר חיצוני לאדם. עם עיניים שחורות כאלה וקרניים ועם קלשון שדופק לך את הראש בסיבוב. זה לא כך. מה זה יצר הרע? זה כוחות שנותן בהמות, שקשורים לדברים הנמוכים, החומריים, שאני נותן להם מקום. אבל אני נותן להם מקום. לפעמים אסור לתת להם מקום, מותר לתת להם מקום. לפעמים מותר לתת להם מקום בתנאים מסוימים. לכן באה התורה ואומרת, אדוני, אתה לא יכול לאכול כל דבר. זה מותר לאכול, זה אסור לאכול. מה אכפת לך? תחשוב, תחשוב קדושה, תחשוב טהרה, תעשה דברים טובים, תהיה פילוסוף, מה זה משנה מה אתה אוכל? לא. זה חלק מהחיים שלי, שנייה. זה חלק מהחיים שלי, חלק מהחיים שלי זה לאכול, לשתות, לחיות חיי אישו עם, עם אישה, זה חלק מהחיים שלי. מה זאת אומרת? זה חלק מהחיים שלך, שהם לא קשורים בשום כיוון לפילוסופיה, לשירה, לא נכון. כל דבר בחיים שלי, אני לוקח אותו ומעלה אותו. ולכן יצר הרע לא דבר חיצוני. יש לי נטיות נמוכות, ואת הנטיות הנמוכות האלה, אני, יש לי דין וחשבון עליהם כדי לשפר ולקדם אותם. מה רצית לשאול?
עם
משהו. אז לא, לא רצית לשאול.
יש לי גם שאלה.
רצית להגיד, אז עם משהו. טוב, אז...